אני מניח שאתם מבולבלים מאוד. בקריסת מערכות מידע. זה הורג ומתיש, גם נפשית, להיות בסרט הזה בפעם הראשונה. את המשכנתא לדירה הראשונה שלקחתי אני זוכר ממש היטב, ולפני כשנה לקחתי משכנתא שוב כי משפר דיור מאז הדירה הראשונה, והכל היה משוחרר ורגוע יותר, הכרתי את התהליך, הכרתי את נקודות הכשל, ועברתי הכל בנינוחות גבוה פי כמה. מניסיון אני אומר לכם, אני יודע איפה אתם נמצאים כאשר אתם לפני נטילת המשכנתא הראשונה שלכם לדירה הראשונה שלכם. מקום מאוד לא נוח. אני מקווה שאתם עוד לא יודעים את זה ושלא תדעו גם לעולם. יש המון נקודות כשל, בורות, מכשולים וסכנות בדרך עד שתקבלו את הכסף והדירה תהיה שלכם. אני כאן כדי לספר לכם כל מה שחשוב וכדאי לדעת לפני שתלמדו את זה בדרך הקשה. הלוואי שמישהו היה מסביר לי את זה לפני 10 שנים, כשלקחתי בפעם הראשונה משכנתה לדירה הראשונה שלי, היה חוסך לי המון זמן, מאמץ, כסף ותפוחות נפשיות. אתם תותחים, אין עליכם. קודם כל, מגיע לכם שאפו. במציאות של ימינו, לא כל אחד בכלל מצליח להגיע להון העצמי הדרוש ולמעמד נטילת משכנתה. אם אתם צעירים אז בכלל מגיע לכם שאפו ענק, ואם אתם מבוגרים, נלחמתם ובסופו של דבר הגעתם לשם, כל הכבוד. את האמת, כדאי שתדעו, אם במקרה הגעתם לכתבה הזו ואתם בכיוון אבל עדיין לא שם, יש דרכים לשפץ ולחזק את ההון העצמי שלכם, כך שאתם יכולים לעלות על קרש הקפיצה ולקדם את התהליך לטובתכם ולזרז אותו. למה קשה לקנות במדינה הזו דירה? כל שנה, אחרי סיום בנייה, ישנן 30,000 דירות חדשות נוספות במדינה שלנו. מנגד, כל שנה, 50,000 איש נוספים מתחילים לחפש דיור קבוע, רכישה של דירה. זה שיש 30,000 דירות חדשות, ו-50,000 אנשים שמחפשים דירות חדשות כל שנה, זו משוואה ברורה ופשוטה. המוצר, דירה, הופך להיות משהו מבוקש מאוד. כאשר יש מעט ממנו להשיג. כל דירה רוצים כמות גדולה של אנשים שונים, ולכן המחיר של דירה עולה. על דירות במרכז הארץ בכלל אין מה לדבר, כל דירה במרכז רוצים אותה המון אנשים, כך שהמחיר שלה בכלל נהיה גבוה ומפלצתי. וכך קורה, בעוד שכלכלנים אומרים שעוד רגע הבועה מתפוצצת ומחירי הדיור יורדים או לפחות מתייצבים. כל עוד יש יותר אנשים שמחפשים דירה לרכישה ממה שיש דירות לרכישה בפועל, זה פשוט לא יקרה. משכנתה לדירה ראשונה. רכישת דירה ראשונה היא אירוע כלכלי כנראה הכי משמעותי שתבצעו בחייכם. לא עושים את זה בלי אחד מהיועצים שלנו שילווה אתכם צעד אחר צעד. צרו איתנו קשר בוואטסאפ 0583649258. הסיכויים כנגדכם. אנשים לפני דירה ראשונה הם בדרך כלל האנדרדוגים של עולם המשכנתאות. הם לא משפרי דיור, הם המון פעמים הרכיבו את ההון העצמי שלהם בקושי רב, הם מגרדים כל שקל שאפשר והמון פעמים מיד אחרי רכישת הדירה נכנסים לחוב קטן ונלחמים במשך כמה חודשים כדי לסגור אותו. אסביר בהמשך, אגב, איך אפשר להימנע מהחוב? באמצעות הבנה שההוצאות שלכם לא מתחילות ונגמרות בהון העצמי והמשכנתא בלבד כשאתם קונים דירה, איך ואיפה אפשר לחסוך. בדרך כלל מדובר באנשים מתחת לגיל 40 שרוצים לצאת ממעגל השכירות ולהיות בנכס שיום יבוא ועוד יהיה שייך להם. הרבה מאלו שקונים דירה ראשונה עדיין לא פיתחו קריירה, חלקם אפילו עוד לא סיים את לימודי התואר, הם מחליפים מקומות עבודה לעתים קרובות וסובלים ממשכורות בינוניות במקרה הטוב. חלק גדול מהם עדיין לא הביא ילדים לעולם, או שעדיין לא סיים להביא ילדים לעולם, ובעתיד מתוכננת הרחבת המשפחה. בקיצור, הסיכויים נגד רוכשי הדירות הראשונות, ולכן נטילת משכנתה לדירה ראשונה הוא צעד משמעותי ומפחיד, הפחד מוצדק ויש המון מקומות ליפול אם לא תראו את כל חלקי הפאזל בזהירות לפני שתעשו כל מיני מהלכים. ברוב המקרים, מדובר באנשים שאין להם כל הלוואה אחרת, ואם יש אז רק אחת ועל סכום סביר למדי, וזה כמובן, דווקא יתרון. אם הפרופיל שתיארתי כרגע מתאים לכם, גם אם רק באופן חלקי, אתם רוכשי הדירה הראשונה סטנדרטים. הבנק מסתכל עליכם עם סימני שאלה. מבחינתו המצב שלכם מסוכן, אבל המשך הדרך יכול להשתפר. הוא יודע שאתם עוד תסיימו את הלימודים אם עדיין לא סיימתם, תשתלבו במעגל העבודה, תרימו משכורת, תשפרו הכנסות, וגם אם יש ילדים באופק שלכם, כלומר עוד הוצאות בהמשך, בהחלט יש סיכוי שזה יבוא עם בגרות נפשית וכלכלית וגילויי התנהגות אחראית. הבנק שומר לכם זכות להוכיח את עצמכם, אבל יודע שגם ההפך יכול לקרות. לכמה כסף אתם זקוקים? השאלות כמה הון עצמי אתם נדרשים להגיש לבנק, ולכמה כסף אתם זקוקים, אלו שתי שאלות שונות מאוד בתכלית, וזה אולי הדבר האלמנטרי הבסיסי ביותר שרוכשי דירה ראשונה חייבים להבין. אתם צריכים, מינימום כדי לרצות את הבנק, 25% ממחיר הרכישה של הדירה. בפועל, אתם זקוקים לעוד כמה עשרות אלפי שקלים. לפחות, מעבר לזה, אם אין לכם כרגע, אז לפחות שיהיה מדובר בכסף שיחסך בזמן הקרוב. זה אומר שעל דירה שעלותה 1,000,000 שקלים תצטרכו לתת לבנק 250 אלף שקלים הון עצמי משל עצמכם. דירה שעלותה 1.5 מיליון שקלים. תצטרכו לתת לבנק 375 אלף שקלים. רוצים לקנות דירה וחסר לכם קצת? זקוקים לחיזוק? יש דרכים שבאמצעותן ניתן לגייס הון עצמי גם אם אין לכם. גייסו יותר הון עצמי, קבלו משכנתה טובה יותר. חשוב שתדעו כמה דברים. ראשית, ככל שתעלו מעל ה-25% הון עצמי, ככה טוב ועדיף לכם. תוכלו לקבל ריביות טובות יותר ותנאים טובים יותר על המשכנתה שלכם, אז אם יש לכם מאיפה לגרד עוד קצת, זה יכול לעשות הבדל משמעותי בתנאי המשכנתה שלכם. הבנק אוהב לממן פחות ולהסתכן פחות. ההוצאות הנלוות למשכנתה ולרכישת דירה. בנוסף, חשוב מאוד שתדעו שיש עוד המון הוצאות מסביב כאשר אתם קונים דירה, זה לא מתחיל ונגמר בהון העצמי שאתם מוסרים לידי הבנק. ישנם מיסים, כולל מס רכישה, אם חל עליכם, תשלומים לאנשי מקצוע, תשלומי עמלות למגוון גורמים בגין המצאת מסמכים ואישורים, תשלום לאורך דין, מזגן, ריהוט ומכשירי חשמל שלרוב אתם זקוקים לקנות, הרשימה ארוכה מאוד. יש גם הוצאות לא ישירות, ריצות בין המוכר או הקבלן לבנק, תיזוזים אל הבנק ומהבנק לכל מיני גורמים אחרים שאליהם הוא ישלח אתכם. שם אתם מפספסים זמן עבודה לעתים, משלמים על דלק ומשלמים בזמן היקר שלכם. בדירה הראשונה שקניתי, שיפרתי מעט את הסטנדרט מהקבלן. דירה חדשה, הוספתי הנמכת תקרה במסדרון, מזגן, וכמובן, גם תשלומים גנרים עבור עורך דין וכדומה. והגעתי לקרוב ל-80 אלף שקלים הוצאות מעבר להון העצמי ששלחתי לבנק. אפשר לומר שיחד עם הזמן, המרץ, הדלק וההשקעה שלי סביב העניין, הגעתי לך 100,000 שקלים. זה אפילו ללא ריהוט או מכשירי חשמל, כי לא נכנסתי לגור בדירה, הכנסתי אליה סוחרים. אם לא תהיו מודעים ומוכנים לכל ההוצאות האלו ותחשבו בטעות שההוצאות מתחילות ונגמרות בהון העצמי, תיכנסו לדירה עם חוב. גיוס הון עצמי יש מאין, אזהרה. אנשים רואים שמחירי הדירות עולים ולא רוצים לפספס את ההזדמנות להיות הבעלים של דירה. אם אין להם מספיק הון עצמי, הם מגייסים הון, את כל הדרכים לעשות את זה קישרתי בכתבה למעלה. חשוב להבין משהו בהקשר הזה, הון עצמי שהוא לא באמת עצמי, אלא גויס, הוא בהכרח חוב שנוצר עם הכניסה לדירה. כמובן, למעט מקרים שההורים עוזרים מכיסם, ואז זה חוב שלהם ולא שלכם. אם חיזקתם את ההון העצמי באמצעות הלוואה כלשהי כי הייתם לחוצים לקנות ועכשיו, זו עוד הלוואה שמצטרפת לצד המשכנתה עם רכישת הדירה. אם אתם תנסו להציג לבנק תמונה אחרת, ותעגלו פינות כשתשאלו מאיפה ההון העצמי שלכם הגיע, הבנק עלול לעלות על זה ולא לאשר את המשכנתה, או לחילופין לא לעלות את זה, או להעלים עין במכוון, וזה לא תמיד מצב טוב או חיובי. הון עצמי מקטין את גודל המשכנתה שאתם צריכים לקחת, ובמקביל גם מוכיח שאתם יודעים לחסוך כסף, כך שאתם גם ככל הנראה תעמדו בהחזרי המשכנתה. אם ההון העצמי הגיע מכל מיני מקורות מפוקפקים והוא לא לגמרי עצמי, לא בטוח שתוכלו לעמוד בהחזרים החודשיים של המשכנתה, וזה מסלול שאף אחד לא רוצה ליפול אליו. המדרון הזה הוא חלקלק והדרך להלוואה על הלוואה על מינוס ופשיטת רגל קצרה. תמהיל המשכנתה שלכם. זהו משהו חשוב מאוד שלצערי לא ידעתי לפני שקניתי את הדירה הראשונה שלי ולקחתי משכנתה בפעם הראשונה. תמהיל המשכנתה, חשוב יותר מהריביות של המשכנתה, חשוב בהרבה. אתם תעדיפו תמהיל שמותאם לצרכים שלכם ומתאים לכם אישית. מאז 0.1% פחות על המשכנתה, זה משהו שכל יועץ משכנתה מתחיל יוכל להגיד לכם. אנשים נלחמים על עוד הורדה קטנטונת בריבית פה, 0.1% שם, אבל לוקחים את התמהיל הסטנדרטי שהבנק מציע, כמו כולם, אותו תמהיל שגרתי של שליש פריים, שליש משתנה כל 5 שנים, שליש קבועה. זו טעות קלאסית. בהחלט יכול להיות שהתמהיל הזה הוא הטוב ביותר עבורכם, התמהיל האופטימלי עבורכם, אבל אם לא בדקתם את זה היטב לפני שסגרתם על המשכנתה לדירה הראשונה שלכם מול הבנק, עשיתם טעות חמורה. בניית תמהיל זה לא פחות מאומנות אדירה, ואתם מסוגלים להבין איך לעשות את זה, אולי אפילו רק בערך, אחרי מחקר מעמיק, או לפנות ליועץ משכנתה איכותי. אחראי ומקצועי שיבנה עבורכם את התמהיל האופטימלי עבורכם. במידה ואתם נגד יועץ משכנתה ורוצים לעשות דברים לבד, דעו שאתם יכולים לקחת יועץ משכנתה לשירות חלקי, וזול בהרבה, של בניית תמהיל משכנתה בלבד. בכזה מקרה היועץ יתחקר את מצבכם הפיננסי ואת הכוונות הכלכליות שלכם לעתיד, ויגיש לכם תמהיל מומלץ כתוב, אותו תיקחו לבנק, אבל ההגשה עצמה, מכרז הריביות, איסוף הבטוחות עבור הבנק וכל ההליך הבנקאי עד לקבלת הכסף. עליכם. רוצים דירה? תמהרו. מחירי הדירות, כבר שנים ארוכות, במגמת עלייה חדה. זה אומר שחלום המשכנתה והדירה הראשונה הולך ומתרחק עוד ועוד מיותר ויותר קהלים פוטנציאליים ככל שהזמן עובר. אנחנו בפתחה של שנת 2021 ואני מאלו שבטוחים שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, או לכל היותר, בתרחישים לא סבירים אך אפשריים, יבלמו, אבל לא ירדו. ככל שמחירי הדירות עולים, אתם זקוקים ליותר הון עצמי כדי לקחת את המשכנתה לדירה הראשונה שלכם, וככל שהזמן עובר, הסיכוי שלכם הולך וקטן. הדקו חגורות וצמצמו הוצאות כדי שלא תאחרו את הרכבת. אתם רוצים לעלות עליה לפני שהיא יוצאת. החזר חדשי מומלץ. החזר חודשי הוא משהו קריטי וחשוב, שלא כולם מבינים, במיוחד לא כאלו שזו המשכנתה לדירה הראשונה שלהם. ככל שההחזר החודשי גבוה יותר, ככה הבנק מפנק בריביות טובות יותר. מהצד השני, ככל שההחזר החודשי גבוה יותר, כך יש סיכוי שיהיה לכם קשה לעמוד בו לאורך זמן. אחרי הכל, משכנתה זו הלוואה ארוכה מאוד, ופיגור בתשלום על משכנתה זה ממש לא משהו שאתם רוצים. ההחזר החודשי שאני ממליץ עליו הוא לא פחות מרבע מההכנסות נטו שלכם, ושל בן או בת הזוג, אך לא יותר משליש מההכנסות נטו שלכם, לכל היותר. מעל לשליש, הבנק גם עשוי לסרב לתת לכם משכנתה שכזו. שליש מההכנסות זה הגבול העליון שיאתגר אתכם. ומעל לזה אתם צפויים ליפול לפיגורים בהמשך הדרך במוקדם או במאוחר. הדשא של השכן ירוק יותר. המון אנשים שלבוקחים את המשכנתה הראשונה לדירה הראשונה שלהם, לא מרוצים מאיך שהמסע ומתן ומכרז הריביות בין הבנקים התנהל. בסופו של דבר, הם מקבלים משכנתה בריביות סבירות, אבל לא מדהימות, לפחות לדעתם. תנשמו עמוק, תרגעו. זה לא סוף העולם. הבנק לא יכול לתת לכם ריביות כאילו אתם טייקונים כאשר אתם מרוויחים 13,000 נטו בחודש, שני בני הזוג. הוא לא יכול לתת לכם משכנתה פנטסטית עם 25% הון עצמי, והוא גם לא יכול למכור לכם משכנתה חצי חינם אם לקחתם אותה ל-25 או 30 שנה, או אם אין לכם קביעות במקום העבודה. בהמשך הדרך תשפרו משכורת, הדירה תגדיל את ערכה ומצבכם ישתפר, ואז תוכלו לקחת את המשכנתא מחדש. העתיד שלכם ורוד יותר, או באמצעות מחזור המשכנתא הנוכחית, או כאשר תעברו דירה ותשפרו דיור, כשתיקחו יחד איתכם לדירה הבאה את הערך שהדירה הראשונה שלכם מלטה בו. אתם צריכים להתייחס לריביות שקיבלתם על המשכנתא הראשונה שלכם בפרופורציה למצבכם הכלכלי, ולראות לנגד עיניכם את העתיד והמשכנתאות הטובות יותר שעוד תקבלו בהמשך. מחזור משכנתא, אצבע על הדופק, תמיד. אם כבר דיברנו על מחזור משכנתא, זה משהו שחשוב לזכור ולעקוב אחריו. מחזור משכנתא זו לקיחת המשכנתא מחדש, בתנאים וריביות שנהוגות כיום, לעומת התנאים והריביות שהיו נהוגות כשרק נטלתם את המשכנתא. אם הריביות במשק ירדו, בדקו כדאיות למחזור. הרחבתם את המשפחה, בדקו כדאיות למחזור. המשכורת שלכם השתפרה? קיבלתם ירושה שמנמנה? בדקו כדאיות למחזור. כדאיות למחזור אפשר לבדוק או באופן עצמאי באמצעות השוואת המשכנתא הנוכחית שלכם אל מול המשכנתא שאפשר לקבל היום למי שלבוקח משכנתא חדשה, או שאפשר ליצור קשר עם יועצי משכנתאות, הם עושים בדיקת כדאיות למחזור חינם, בתקווה שתעשו את המחזור כולו בעלות מולם בהמשך. אם כדאי לכם למחזר את המשכנתא שלכם, עשו זאת בהקדם, כל חודש שעובר הוא הפסד של כספים. אל תקפצו מעל הפופיק. נכון שרכבת הדיור הולכת וחומקת ובקרוב תעזור את הרציף ואתם עלולים להישאר מחוץ לחגיגה, אבל עדיין חשוב להיות ריאליים, לא להגזים ולא לקפוץ מעל הפופיק. הבנק לא תמיד יעצור אתכם גם אם הוא היה אמור לעצור אתכם וגם אם אתם נכנסים למלכודת מסוכנת. חשוב לכוון לדירות במחיר שמתאים לכם ותשאיר בידיכם מספיק כסף לכל ההוצאות שמסביב למשכנתא. יש לי חבר שהוא ואשתו קנו דירה כאשר חלק גדול מאוד מההון העצמי שלהם היה ממקורות מפוקפקים. גייסו קצת מפה, קצת משם, קצת היה להם, ואת השאר הם השלימו באמצעות הלוואה מבנק אחד, כאשר המשכנתא בפועל נלקחת מבנק אחר, והבנק שנותן את המשכנתא לא יודע, וכנראה לא הבחין, בכך שחלק יפה מההון העצמי שלהם הוא בכלל הלוואה שנתן בנק אחר. הם עשו עוד כמה צעדים לא נכונים בדרך, כמו לשלם שכר דירה במקביל להתחלת תשלומי המשכנתא והלוואה שהם לקחו עבור ההון העצמי, והמצב התחיל להידרדר במיוחד כאשר הקבלן התעכב ולא השלים את בניית הדירות בזמן, והם ניתקו עם משכנתא ועוד הלוואה ועוד שכר דירה לתקופה ארוכה. בסופו של דבר, כשהחובות החלו להצטבר כי הם לא הצליחו לעמוד במצב, הם נאלצו לחזור לבית של ההורים ולהתגורר יחד איתם. כאשר יש להם שתיים ילדים, והשלישי בדרך. בסופו של דבר, הקבלן סיים את הבנייה ובמקום שיכנסו לבית חלומותיהם כמו שהם רצו וחלמו, הם נאלצו להישאר עוד קצת אצל ההורים ולהסקיר את הדירה בשנים הראשונות שלאחר הבנייה, כשהיא חדשה מקבלן. לא נעים. מדד תשומות הבנייה. הנה עוד משהו שיהיה מוכר וידוע לכל מי שלבוקח משכנתא בפעם השנייה או יותר. אבל חבל שלא אמרו לי כשלקחתי את המשכנתא לדירה הראשונה שלי, מדד תשומות הבנייה. כל מי שקונה דירה חדשה מקבלן, חותם על ההסכם בדרך כלל שנתיים, שלוש, ולפעמים אפילו יותר, לפני שהדירה מוכנה. גם הכסף של המשכנתא מהבנק יגיע לקבלן בחתיכות קטנות, בהדרגה, תוך כדי השלמת הבנייה והתהליך. כמעט בכל חוזה שקבלן מחתים רוכשים, יש סעיף של תשומות הבנייה, סעיף שאומר שהכסף שבחוב כלפי הקבלן עד שהבנייה תתקדם ותסתיים, צמוד למדד תשומות הבנייה. מדד תשומות הבנייה הוא מדד שבודק את מחירי החומרים לבנייה, כמו לדוגמה ברזל, מלט, בטון וכדומה. הקבלן פשוט לא רוצה שמחירי חומרי הבנייה יעלו והוא יישא בהוצאות האלו, אז הוא מצמיד את החוב שלכם למדד הזה. מה זה אומר מבחינתכם? קודם כל, אתם צריכים לדעת שזה קיים, ושככל שתתמהמהו החוב לקבלן ישתנה, לרוב יגדל ולא יקטן. שנית, אם יש לכם אפשרות להקדים תשלומים לקבלן, מומלץ לעשות זאת, במיוחד אם הבנייה מתקדמת בקצב טוב ואתם סומכים על הקבלן. מחיר למשתכן. מחיר למשתכן היא תוכנית של משרד האוצר שבראשה, הדרישה להון עצמי מזערי של 10%, לעומת 25% ללא מחיר למשתכן. התוכנית נועדה להנגיש דיור בר השגה לציבור, אך יש בה חסרונות לא פחות מיתרונות והיא ספגה ביקורת קשה בחמש השנים האחרונות מאז שהיא קיימת. קראו עוד על מחיר למשתכן. מסלולי משכנתה לזכאים. ייתכן ומגיעה לכם משכנתה מוזלת. רגע לפני שאתם לוקחים את כל המשכנתה במסלולים רגילים, דעו שחלקה ממנה עשויה להיות במסלול מוזל לזכאים, וייתכן שזה יוצא משתלם. אתם יכולים לבדוק האם אתם יכולים לקבל תעודת זכאות למשכנתה. תמיד כדאי לבדוק, במקביל, האם תמיל משכנתה ללא מסלול לזכאים באותו הבנק יניב בכל זאת משכנתה משתלמת יותר. האם זקוקים ליועץ משכנתה? אני הראשון שהמליץ לכל אחד לקחת יועץ משכנתה, בטח ובטח לכאלו שלבוקחים משכנתה לדירה ראשונה, וזו באמת הפעם הראשונה שהם פוגשים את העולם הזה באופן אישי. חושבים שאתם מסוגלים להתמודד עם זה לבד? חישבו שנית. מעט מאוד אנשים ידעו לבנות תמהיל אופטימלי, או להתמודד עם הבנק, כמו בעל מקצוע שמתמודד עם הבנק כל כך הרבה עד שהם כבר חברים שלו, ומכיר שם את כולם באופן אישי. היוהרה שלכם עשויה לעלות לכם ביוקר, ולא תדעו לעולם שאם יועץ משכנתה הייתם יכולים לשלם עשרות אלפי שקלים פחות על פני חיי ההלוואה. כמובן, חשוב מאוד בכל זאת לבחור את יועץ המשכנתאות הנכון, וזו מטלה לא פשוטה בפני עצמה. אם יש משהו פחות טוב מלנסות לבד ולא לקחת יועץ משכנתאות, זה לקחת את יועץ המשכנתאות הלא נכון, כזה שיקח שכר טרחה אבל לא יעשה עבודה מלאה, מקיפה, מקצועית או אמינה. לסיכום, כל הכבוד לכם, אתם עומדים לפני המשכנתה לדירה הראשונה שלכם. אתם ניצבים לפני הרפתקה מעניינת שגם תקדם אתכם ואת החיים שלכם למסלול חיובי בהחלט, אבל גם, יש בה הרבה בורות, מכשולים ומקומות בהם ניתן ליפול. אני ממליץ לעבור על כל הכתבה שכתבתי כאן אפילו כמה פעמים, להקל את כל המידע ולהבין אותו כדי שתדעו טוב יותר לקראת מה אתם ניגשים. זכרו היטב את הדברים שאני מדבר אליהם כאן כאשר אתם ניגשים לתהליך. אתם זקוקים לכסף מעבר להון העצמי שלכם בשביל כל ההוצאות הרבות מסביב מלבד המשכנתה, וחובה לבנות תמהיל אופטימלי ולא לזלזל במבנה שלו. זה חשוב אפילו יותר מהריביות עצמן שתקבלו. כדאי מאוד לקחת יועץ משכנתה כדי לוודא שאתם עושים הכל נכון, או יותר נכון, כדי שהוא יעשה הכל נכון בשבילכם. התאימו את ההחזר החודשי שלכם כך שיהיה מאתגר אבל אפשרי. ותמיד תזכרו לבדוק האם מחזור משכנתה כדאי עבורכם לאורך חיי המשכנתה. זכרו כי יותר הון עצמי פירושו תנאי משכנתה טובים יותר, אך אל תשכחו להשאיר גם כסף להוצאות הנלוות למשכנתה ולרכישת דירה. בדרך, אל תשכחו דברים כמו מדד תשומות הבנייה, מס רכישה ומיסים והפתעות נוספים שאולי ינגחו בכם בדרך. ובכל מקרה, תמיד שימו בראש את הדבר החשוב והמרכזי, להיות בעלים של משכנתה בדרך לדירה משלכם זו פריבילגיה גדולה שאין לרוב האנשים במדינה, במיוחד אם הם צעירים. בסוף כל המכשולים אתם מתחילים לשלם משכנתה ויוצאים לדרך לדירה משלכם, וכנראה שבדרך אתם גם תשפרו דיור ותתקדמו, בפעם הבאה שתיקחו משכנתה אני מבטיח לכם שזה יהיה הרבה יותר קל.